שני מקומות שככה כתוב שם, ואנחנו רוצות היום לראות את הפרשייה בתורה שכתוב בה אבי הנערה, ומתוך זה לחזור לסיפור שראינו אתמול, למה קוראים לו אבי הנערה, נכון? זה השם שלו. אין לו שם אחר. אז צילמנו בדף שלנו קודם כל את המקור מספר דברים, ומתוך זה אנחנו נחזור. בסדר, אז אני אומרת שוב, אבי הנערה, המושג הזה שקוראים לו אבי הנערה, זה מופיע בתנ"ך בשני מקומות. מקום אחד זה בספר דברים, המקור שנראה עכשיו, והמקור השני הוא בספר שופטים פרק י"ט שראינו אתמול. זהו, מה משמעות הביטוי? אז תראו, הפרשייה שאנחנו נראה עכשיו בספר דברים, אני מבקשת להקשיב לה באורך רוח, בסדר ספיר? באורך רוח. לא, זה בסדר, אני אומרת את זה לכולם, את רק הנציגה שלי, כי זה פסוקים שקשה לקרוא אותם, זה דברים קשים. כן, יש, אני רומזת לכם לפני שאתם יוצאות לעולם, שהעולם הזה מורכב, בלי להגיד את זה, פשוט לא אומרת, פשוט מראה לכם מה כתוב בתנ"ך ומה חז"ל אומרים. לא, זה לא קשור אלייך, אני מצטערת, זה לא קשור לעמיה, זה קשור לעולם. בכל אופן, תראו, אני אומרת לכם מההתחלה, שרש"י יגיד לנו שכל מה שאנחנו קוראים פה זה משל, זה לא פשט, לא צריך להגיד את זה. אז זה פשוט כדי שלא תתעלפו, בסדר? אני מכירה אתכם כבר. שלא תתעלפו, אני אומרת לכם מההתחלה. מה שכתוב בתורה, בפשט, זה לא פשט, אין פשט בפסוקים האלה, בסדר? תכף נראה מה זה, אבל בשביל להבין מה זה חייבים לקרוא קודם כל את הפשט, בסדר? נשמתם, לקחתם אריכות רוח, יופי, אז עכשיו בואו נקרא. כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה. בסדר? סיפור עצוב על בן אדם שנשא אישה ואחרי זמן קצר הוא שונא אותה. אני לא יודעת למה, זה לא משנה. בסדר? זה לא משנה. ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע. מכיוון שהוא שונא אותה, הוא רוצה לפרק את הקשר, אז הוא מנסה להעליל עליה כל מיני דברים. ואמר, את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. אז כביכול הוא מאשים אותה שהיא זינתה, בסדר? כביכול הוא מאשים אותה שהיא בגדה בו. מה עושים? ולקח אבי הנערה ואימא והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאיה, והנה הוא שם עלילות דברים לאמור, לא מצאתי לביתך בתולים, ואלו בתולי ביתי, ופרסו השמלה לפני זקני העיר, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ויסרו אותו, ואנשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, הושכלו האנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וביערתה הרע מקרבך. טוב. קודם כל, אומר רש"י, ופרסו השמלה, הרי זה משל, בסדר? אני בכוונה מקריאה עוד לפני שהסברתי. הכל משל, שום דבר לא היה ולא נברא, בסדר? אם האיש הזה, עכשיו אני מסבירה את הפשט, ואתם מקשיבות לפשט רק כדי שנבין את הפשט, לא בשביל לחשוב שזה פשט, בסדר? מה אומרת התורה בפשט? שאם האיש הזה בא ואומר, האישה הזאת בגדה, האישה הזאת זינתה, אבא שלה, אבי הנערה, בסדר? ככה הוא נקרא לאורך כל הפסוקים. אבי הנערה ואימא מוכיחים, הם מביאים איזה סמלה, איזה בד, שהם מוכיחים שלבת שלהם היו בתולים, וכל מה שהוא אמר זה הכל שקר. אז קודם כל, זה ברור שזה לא מציאותי מה שכתוב. עוד לפני רש"י, בסדר? למה זה לא מציאותי? כי לקחת בחתיכת בד ולהראות שיש עליו דם, מי אמר שזה הדם שלה? מי אמר? ודבר שני, יש נשים שלא רואות דם, אין להם דם, יש להם איזה משהו אחר, אז זה גם לא הוכחה. וחוץ מזה, מי אמר שזה שלה בכלל? אולי סתם לקחו חתיכת בד? זאת אומרת, מי לכתחילה, כשקוראים את הפסוקים, זה נראה לא מחובר למציאות, זה נראה לא קשור, זה לא הגיוני שזה מה שהם יעשו. בסדר? האם אתם מסכימות איתי עד כאן? אין היגיון בדברים שכביכול, בסדר? אין היגיון בפשט של הכתוב, כי ככה לא מוכיחים. זה שאנשים מביאים סמלה עם דם או בד עם דם, זה שום דבר, זה חסר משמעות. בסדר? לא עשו אז בדיקות DNA. ואולי גם סתם, אולי זה מכה שממנה יצא דם. בקיצור, זה לא הגיוני, אין פה שום היגיון. וזה מה שאומר רש"י. עכשיו, חז"ל ורש"י קוראים את הפסוקים ואומרים, לא היה ולא נברא. זה לא הפשט. למה כתוב ופרסו השמלה, אומר רש"י? תסתכלו בבקשה ברש"י. למה כתוב ופרסו השמלה, אומר רש"י, מחוברין הדברים כשמלה. הכוונה שפרסו, בסדר? לפרוס, הכוונה להביא עובדות, לומר עובדות כדי להוכיח. אבל זה לא הדרך שכתובה בתורה, צריך דרך אחרת להוכיח. אני חוזרת שוב, מחוברים הדברים כשמלה, זה כבר אמרנו את זה פעם בתור משל, כשפורסים משהו, נכון? אז רואים מה זה, נכון? אם החולצה שלך מקופלת ויש לך שלוש חולצות לבנות ואת לא יודעת עם איזה דוגמה החולצה הזאת, אז את פורסת את השמלה ואז רואים את העובדות. אז כשכתוב ופרסו השמלה, הכוונה שמביאים את כל העובדות בפני זקני העיר. האם עד כאן זה ברור? ברור? עכשיו בואו נראה איך הרמב"ם מסביר את זה להלכה. קודם כל איך הגמרא מסבירה את זה. בסדר? אנחנו רוצות לחזק את זה שבאמת הדברים הם לא כמו שהם כתובים בפשט. אז קודם כל הגמרא בסנהדרין מלמדת איך גוזרים בדיני נפשות. הרי כתוב על הנערה הזאת שאם חס ושלום היא עשתה את זה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, הושכלו האנשי עירה באבנים ומתה. בסוף הורגים, אם קרה מקרה, אם באמת היא עשתה את זה, אז הורגים אותה. אי אפשר להרוג
על זה. אי אפשר להוכיח על זה שבאמת עשתה את זה.
רגע, 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 עוד לא, תכף הרמב״ם יסביר איך יודעים, בסדר? כן. אני לא יודעת לענות על הסקילה.
מה?
למה דווקא סקילה?
לא.
כל הארבע מיטות בית דין, לא, אני חושבת שצריך לקרוא את זה ב... לא, לא. צריך לקרוא בחז"ל איך בדיוק עשו. אנחנו לא יודעים, כלומר, חז"ל יודעים, אני לא יודעת איך באמת עשו את זה. זה לא כזה פשטני. שום מיטה בידי בית דין זה לא כזה פשטני, בסדר? כן. ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו, זה רק ברצונה, זה רק אם היא רוצה. בכל המקרים שכתוב בתורה ולא תהיה לאישה, זה רק אם היא רוצה, אם היא לא רוצה היא הולכת. בסדר? זה, התורה אומרת את זה מצד אחריותו, שלא יחשוב שהוא יכול להסיר. נתנו לו כסף על זה שסתם הוא ביזה אותה. זה כן, זה שהוא הוציא עליה שם רע. ומצד שני אומרת התורה, אתה צריך לקחת אחריות, אתה התחתנת עם מישהי, אתה לא יכול סתם לגרש אותך כי לא בא לך עליה. אבל היא, אם היא לא מעוניינת, היא לא נשארת איתו, זה לא, אין פה שום כפייה.
מה זאת אומרת, אם בא לו לא יכול לגרש אותה?
אם בא לו לגרש אותה סתם, אם סתם הוא ממציא דברים, כתוב שהוא המציא עליה עלילות דברים. זה לא אמת. הוא יכול לגרש אותה. מה שהתורה מנסה לומר פה, אל תחשבו, אני אומרת את זה בסוגריים, בסדר? אל תחשוב שחתונה זה, שנייה היא מוצאת חן בעיניך איתך, שנייה היא לא מוצאת חן בעיניך, תעיף אותה. זה הסיטואציה הזאת, זה על איש שאחרי תקופה קצרה הוא החליט שהוא לא רוצה. התורה רוצה להגיד, אתה מתחתן, תתפוס אחריות. כלומר, עוד לפני שהתחתנת, בסדר? אל תחשוב שאם משהו לא יהיה בסדר, יאללה, נזרוק, מה זה משנה? זה לא מסתיק. בסדר? כלומר, יש פה הרבה שיעורים, אני לא רוצה לדבר על הדברים האלה, אני רוצה רגע להגיע לאבי הנערה. אנחנו חותרות להבין מה זה אבי הנערה, בסדר? אז קודם כל אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אין הורגין מעומד. עומד זה לא מדויק, זה בערך. מה זה בערך? בערך תנו רבנן, רבנן מסבירים, כיצד מעומד, אומר להם, שמה כך ראיתם, שרץ אחר חברו לחורבה, אתם רואים מישהו רץ אחר חברו, ורצתם אחריו, ומצאתם סייף בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר, אם כך ראיתם, לא ראיתם כלום. מה הכוונה? אם מישהו רואה בן אדם רודף אחרי מישהו אחר, הם נכנסים לאיזשהו מקום, כשהמישהו הזה שרדף אחריהם נכנס למקום, הוא רואה אחד מת ואחד עומד עם סכין ואדם מטפטף מהסכין, אומרים חזל, לא ראיתם כלום. למה לא ראיתם כלום? כי הוא לא ראה שהוא הרג אותו, נכון? ואין עדות באחד, אין דבר כזה בן אדם אחד שמעיד. אם לא ראו את הכל באמת ויש שני עדים, זה לא עדות. למה הבאנו את הגמרא הזאת? כן, בסדר, זה משהו אחר. למה הבאנו את הגמרא הזאת? בגלל שבעצם לפי הפסוקים שבתורה אף אחד לא, אי אפשר באמת להעיד על זה. זה ספק, אולי זה דם בגללה, אולי זה דם בגלל משהו אחר, אולי זה שאין לה דם זה לא אומר כלום. אי אפשר להכריע בדיני נפשות בצורה כזאת. זה לא יכול להיות שמה שכתוב בתורה זה הפשט. לא יכול להיות. בסדר? לא, עומד זה בערך, בערך. אתה רואה אותו, אתה רואה אותו עם החרב, אתה רואה את הדם, אתה רואה הרוג, אבל אתה לא ראית שהוא הרג אותו. אולי הוא הגן על עצמו, אולי היה שם קרב, אולי לא יודעים. בסדר? אומר הרמב״ם בהלכות נערה בתולה, במשנה תורה לרמב״ם. אז איך באמת? אז מה התורה רצתה להגיד? מה? מה קרה שם באמת? כיצד הוצאת שם רע? ככה אומר הרמב״ם. הוא שיבוא לבית דין. בסדר? עכשיו זה הסיפור האמיתי. בסדר? הסיפור האמיתי הוא כמו שכתוב ברמב״ם. הוא שיבוא לבית דין ויאמר, נערה זו בעלתי ולא מצאתי לה בתולים. וכשביקשתי על הדבר נודע לי שזינתה תחתי אחר שהרסתיה. ואלו הן עדיי שזינתה בפניהם. זאת אומרת, כדי להגיד על מישהי שהיא זינתה, חייבים שיהיו שני עדים. אין מצב בלי שני עדים. בסדר? אז האיש הזה ש... שונא את אשתו, מביא שני עדים שאומרים, אנחנו ראינו שהאישה הזאת בוגדת בבעל שלה, זה, ראינו את זה בעיניים שלנו, אז זה לא נגמר. כן, אז היה אירוסין שהיה להם תוקף של חתונה, ואחרי שנה כאילו חילקו את החופה לשניים, זה לא מה שהיום אנחנו קוראים אירוסין. בסדר? היו מחכים שנה שאפשר יהיה להתארגן, שיהיה קצר. ואז הקידושין, הפרידו בין האירוסין לקידושין, אבל זה בעצם חתונה. זה לא אירוסין. עכשיו מה קורה? ובית דין שומעים דברי העדים וחוקרים עדותם, אם נמצא הדבר אמת נשכלת. בסדר? זאת אומרת, הסיפור האמיתי הוא שכמו בכל דבר בתורה, אם היו שני עדים שהעידו באמת, אז הורגים את הנערה. אבל הרמב״ם לא מסיים את הסיפור. הרמב״ם אומר ככה, אם הביא האב עדים והזימו העדים שהביא הבעל ונמצאו שהעידו שקר יסקלו. מה זה אם הביא הבעל עדים? יש דבר כזה שקוראים לו עדים זוממים. עדים זוממים זה לא סתם עדים. עדים זוממים הם באים לבית המשפט והם אומרים, אנחנו מעידים שהעדות שהעדים הראשונים אמרו היא שקרית. למה? כי באותו יום ובאותה שעה אנחנו היינו עם העדים במקום אחר. זה עדים זוממים. עדים זוממים הם לא אומרים העדות לא נכונה. הם אומרים הם בכלל לא היו שם. הם לא יכולים להעיד. אנחנו בעצמנו היינו איתם במקום אחר באותו זמן. בסדר? הם לא אומרים שזה שקר. הם פשוט אומרים העדים האלה הם עדי שקר. כי הם היו איתנו. הצורה היא שהם אומרים הם היו איתנו, זה הצורה, זה עדים זוממים, כן, עדים זוממים הם מעידים, אלה היו איתנו ביום הזה, בשעה הזאת, במקום הזה והזה, זה לא יכול להיות שהם מעידים. אבל
זה נשמע כאילו אם הם עדים, זה יכול לעשות את זה.
תשמעי, קודם כל אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. יש לנו בחירה חופשית. אבל כדי לדון בדיני נפשות צריך, זה פחד פחדים לדון בדיני נפשות, להרוג אדם מעם ישראל זה פחד פחדים. לכן התורה כל כך כל כך מחמירה. נכון, הסיפור הזה ממסכת סנהדרין, אתה שומע שהוא רץ אחריו, הוא רואה שהוא רץ אחריו, הוא רואה את החרב, הוא רואה את ההרוג, והוא אומר, לא ראיתי שהוא הרג, אני לא יכול להגיד שהוא הרג. לא ראיתי. אני יכול לשער, אבל זה לא עדות. עדות זה אם ראית. זה בדיני נפשות, מאוד מאוד מחמירים בדיני נפשות. אנחנו לא רוצים חס ושלום להרוג יהודי ב... נכון, נכון, זה קשה. בגלל שזה כל כך קשה, אז כל כך כל כך מחמירים. אז מה קורה? ועל זה נאמר, ואלו בתולי ביתי. מה זה אלו בתולי ביתי? זה הסמלה. הסמלה זה לא סמלה. הסמלה זה אלו העדים שיזימו עדי הבעל. זאת אומרת, הסמלה שהוא מביא, כביכול הסמלה זה אנשים אחרים שאומרים, הם בכלל לא היו שם, הם היו איתנו. חזר הבעל והביא עדים אחרים והזים עדי האב, הרי הנערה ועדי אביה נסכלים, ועל זה נאמר, ואם אמת היה הדבר הזה. מפי השמוע למדו, תקשיבו טוב, שפרשה זו יש בה עדים וזוממים וזוממי זוממים, זה כאילו סיפור בלי סוף. כאילו, לא באמת. עכשיו אני רוצה להסביר. כדי למצוא אנשים שיהיו מוכנים להיות עדים, להעיד שהעדים הם שיקרו, לא יודעת, אתה צריך, אני לא יודע איך אתה בכלל מגיע לזה, בסדר? אתה לא יודע מי יהיו העדים שיעידו על הבת שלך. מאיפה אבי הנערה מצא עדים שהזימו את העדים הראשונים? איפה הוא מצא אותם? איך הוא ידע בכלל? מי, מה הוא עשה בשביל למצוא אותם? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמפי השמוע למדו שפרשה זו יש בה עדים וזוממים? זה אבי הנערה. מה זה אבי הנערה? למה הוא נקרא אבי הנערה? אבי הנערה זה ברור לתורה, חד משמעית, שאם יש מישהי בעולם שהבעל שלה מנסה להעליל עליה עלילות דברים, הראשון שיבוא להושיע אותה, הראשון שידאג לה, זה אבי הנערה. למה התורה מספרת את זה ככה? אם זה לא היה ולא נברא, אם הסיפור הזה הוא כמו שהרמב״ם אמר, הרמב״ם אמר הולכים לבית דין, נכון? בבית דין יש עניבות, חליפות, מדברים בנימוס, יש זמן לזה, יש זמן לזה. כשאת קוראת את הפסוקים בתורה, מה זה נשמע? חס וחלילה, כן? זה נשמע כמו איזה כפר פרימיטיבי לפני 3,500 שנה, נכון? מה זה מתחילים לשחק פה עם סמלות? התורה אומרת, כשקורה דבר כזה לנערה, אבא שלה יצא לקרב, זה לא משנה מה יהיה, לא משנה לו מה יגידו, לא משנה לו איך זה ייראה, לא משנה אם הוא צריך להשיג עדים זוממים, איפה הוא ישיג אותם? לא יודעת, הוא ישתגע, הוא יגייס את כל מה שהוא יכול, את כל הכוחות שלו, את כל החברים שלו, עד שהוא ימצא עדים זוממים, והשמועה אומרת עוד זוממים ועוד זוממים, הוא לא ייתן שיפגעו בבת שלו. קוראים לו אבי הנערה, כי הוא אבי הנערה. כי זה מי שהוא, כי נערה, כן, אישה, אמרנו, זה המין החלש, סליחה שאני אומרת, בסדר? ויש בעולם מין שהוא חזק, והוא צריך לתפוס אחריות, הוא צריך לדעת שהוא צריך להגן, שהוא צריך לשמור, שהוא צריך להיות חומה, שהוא צריך לצאת לעזרה. אמרנו, זה בדיוק הפוך ממה שראינו בסדום, וזה בדיוק הפוך ממה שראינו בגבע בנימין. מה זה הדבר הזה להוציא? אמרנו, נניח שהוא היה בהיסטריה, איש הזה, לא יודע. כן, אתמול הרב דני התקשר להגיד לי שכשהוא נכנס הוא רצה ללמד פילגש בגבע, ובסוף הסתבר לו שבדיוק מי שיצא מפה ללמד אתכם פילגש בגבע, מה אני... אז הוא רק, הוא שאל אם הוא יכול ללמד על המלחמה עם בנימין, ואמרתי לו שכן, כי אנחנו לא נגיע למלחמה עם בנימין, אבל הוא אמר, מבחינתי, האיש הזה פסיכופת. כן, ברור שהוא פסיכופת, ברור שהאיש הלוי הוא פסיכופת. אבל בשביל להיות פסיכופת, אתה לא צריך להיות איזה טיפש, או פרימיטיבי, או בן אדם שאין לו שום דבר. אנחנו ראינו בפסוקים שהאיש הזה היה מאוד מרשים, ומאוד יש לו מקום, וכל מקום שהוא מגיע, אנשים כיף להם איתו ונעים להם איתו, והם יושבים איתו ואף אחד לא כועס עליו, וכשהוא פותח במשפט הזה, אף אחד לא שואל אותו, רגע, יש עוד עדים לסיפור הזה? יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו על מה שהתרחש? הוא שחקן יחיד. זאת אומרת, זה לא צריך להיות איזה פרא מהמדבר שעושה דבר כזה. זה יכול להיות אדם מאוד אינטליגנט, מאוד משכיל, מאוד חכם, מאוד חריזמט, שחי את חייו בחוץ, ממש בצורה מרשימה. התורה קוראת לאיש הזה אבי הנערה, כי ברור לו שאבי הנערה יעשה הכל למען הבת שלו. אפילו מה, אפילו דברים שנראים מזויים, כן, לפרוס סמלה, הוא לא צריך לפרוס סמלה. אבל התורה כותבת את זה בכוונה ככה, שאבי הנערה הוא לא יוותר. ושוב, ואם בבית דין הוא צריך להשיג עזים זוממים, מאיפה אתה משיג עזים זוממים? לא יודעת, הוא יזכור בלשים, הוא ייתן כספים לאנשים, הוא יעשה כל מה שהוא יכול, כי הוא לא מוכן שמישהו יפגע בבת שלו. מה עם הסיפור של האבא? למה הנביא קורא לו אבי הנערה? כי הוא מצפה. הנביא מצפה שאבי הנערה יתנהג כמו אבי הנערה. והוא מתנהג בדיוק הפוך. אני לא יודעת אם הבת שלו סיפרה לו כשהיא חזרה הביתה. בסדר, אני לא יודעת. אם היא סיפרה לו או לא סיפרה לו. אבל נניח, אפילו אם היא לא סיפרה לו. בסדר, נניח שהיא התביישה. לא יודעת. הבן אדם הגיע אליך הביתה אחרי 4 חודשים או אחרי 4 שנים. אתה יכול לשאול אותו משהו? אתה יכול לבקש הסבר? אתה יכול להגיד לו איזה מילה לפני שאתה שמח לקראתו ומכניס אותו הביתה? כלום. כלומר, הוא נקרא אבי הנערה בגלל שהוא מתנהג הפוך לחלוטין ממה שאנחנו מצפים מאבי הנערה. כמו שהתורה אומרת, כשהתורה קוראת פה בפסוקים שלנו לאדם הזה, אבי הנערה, היא מתכוונת ככה כל אבא צריך להתנהג. אבא צריך לצאת למות בשביל הבת שלו, לא דווקא למות, כן? כשהבני בליעל מבקשים את האיש, אז במקום שהזקן והאיש יציעו את הבת ואת הפילגש, שיגידו, אנחנו נצא, אנחנו גברים, אנחנו נלך מכות, אנחנו נלחם, ואם ניפגע, אז ניפגע. מה פתאום להוציא את האישה? זה הפוך על הפוך לגמרי ממה שצריך לעשות. וזה מה ש... צילמנו בצד השני של הדף, יש שם כמה מקורות מתוך חז"ל. אז קודם כל במדרש תנחומא כתוב, ראה לוט שהיו אנשי סדום שטופים בזימה, בחר בסדום להיות עושה כמעשיים. כשלוט בוחר בסדום, זה לא רק בגלל שהוא רואה שכל השטח הזה הוא כולו ברכה של פירות ומים ועצים, לא, הוא רואה שהם שטופים בזימה. שטופים בזימה זה אנשים שהם מלאי נוחיות. זה אנשים שעסוקים רק בעצמם. זה אנשים שלא מעניין אותם שום דבר מסביב. רק מה שכרגע התשוקות והיצרים שלי מבקשים ממני. ולכן זה לא פלא שבסדום אסור לארח אנשים. מה פתאום? זה הפוך. זה הפוך מכל הגישה שלהם, מה פתאום שאני אדאג למישהו אחר, מה פתאום שאני אסתכל בכלל לכיוון של מישהו אחר. אז לוט בוחר בסדום כי זה מושך אותו מה שיש שם. מניין שואלים חז"ל? שכן הוא אומר להם לאנשי סדום, הננה לי שתי בנות. לא אכפת לו לתת את הבנות שלו במקום לתת את האורחים. בנוהג שבעולם אומרים חז"ל, אדם מוסר עצמו להיהרג על בנותיו ועל אשתו, והורג או נהרג, כן, יכול להיות שאם האיש הלוי היה יוצא עם חרב, הוא היה מצליח להרוג את בני הבליעל, הוא לא מעלה על דעתו את זה בכלל. אולי תיהרג, אולי גם תהרוג, אולי אתה חזק, אולי תצליח, שום דבר. וזה מוסר בנותיו להתעולל בהן. אז קודם כל, יש אחריות של האיש על החיים של האישה. יש אחריות של האיש להגן על האישה. יש אחריות של האיש לנהוג בחן, בחסד וברחמים.
אבל
הרבה נשמע
קשר לזה שהוא עושה את הרצונות שלו, לזה שהוא מוכן למסור.
אם הוא עושה רק את הרצונות שלו, אז באים לבקש משהו ש... הוא לא רוצה, אז הוא לא יעשה את זה, אז הוא יחפש אחרים, לתת אחרים במקום מה שביקשו ממנו.
אבל הערך אורחים זה גם לא חלק מהמחרות שלו.
קודם כל, הוא בחר לערך אורחים, ואמרנו, זה איזה ניצוץ שנשאר בלוט מאברהם. משהו שככה לוט לקח איתו, אם אברהם מוסר את הנפש של האורחים, הוא היה יכול גם על זה למות. אבל את הבנות שלו הוא נותן. כי הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להוציא את האורחים. זה מה שכרגע, ברגע הזה חשוב לו. הוא לא רוצה להוציא את האורחים, ומסתדר לו שעם הבנות שלו. לא נורא. זה מה שהיה הרצון שלו באותו רגע. בסדר? תראי, אם הוא הציע להם לבוא, הם לא ביקשו ממנו להתארח. אז אני אומרת, להכניס אורחים זה היה משהו שנטבע בו חזק מאברהם אבינו, ואת זה הוא רצה להמשיך, אבל דברים אחרים, לא? היה עוד הרבה דברים ללמוד מאברהם אבינו, נכון? צניעות ותארה ועוד כל מיני דברים. את זה הוא לא בחר, זה מה שהוא בחר.
לא, אני חושב שזה מנעדה, כי זה לא נשמע הגיוני שזה יוצא
בנות שלו. נכון, זה באמת לא נשמע הגיוני, אבל זה מה שהוא עשה. עם זה, זה יסתדר לו. שאלו תלמידיו את רבי זרע, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. אתם זוכרות שדיברנו על זה שהאיש הלוי הטיל אימה יתרה בתוך ביתו. אומרים חז"ל, לא להקפיד בתוך הבית, זה הבסיס של החיים. לא להקפיד בתוך הבית, כן, זה דורש עבודה קשה, כבר דיברנו על זה כל השנה. שלחיות בבית אחד, שני אנשים, זה עבודה. ולא תמיד זה קורה מה שאת מצפה שיקרה, והרבה פעמים קורה דברים שאת לא מצפה שיקרה, והדבר האחרון שנדרש מאיתנו זה להקפיד יתר על המידה. אנחנו צריכים להיות עם מבט אחר, עם מבט פתוח, עם לב פתוח, עם מקום, לתת מקום. לתת מקום גם למה שלא מוצא חן בעיניי, וגם אם נופל זבוב למרק, וגם אם נופלת שערה למרק, וזה ממש פשע, לא להקפיד יותר מדי, לא, לא. תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך. אז באהבה, חז"ל מצווים את האדם לאהוב כגופו, זהו, יותר מזה הוא לא יכול. ממה שהוא אוהב את עצמו, את הגוף שלו לא יכול לאהוב יותר גוף של אחרים, אבל לכבד, לתת מקום, לתת לאישה את המקום שלה בבית, את זה חז"ל מבקשים מהאיש לכבד יותר ממה שהוא מכבד את עצמו. יותר ממה שאתה מכבד את עצמך, תכבד את האישה שאיתך. ולימדה התורה שתאב וטרן בתוך ביתך, תכף נחזור על זה בסוף. אמר רבא בר אבונה, אף על גב דאמרו רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת עם חשיכה, אסרתם, ערבתם, מדליקו את הנר, צריך לאומרם בנחת, כי ככה יקבלו ממנו. אסרתם, ערבתם, מדליקו את הנר, זה שלושה דברים אחרונים שאבא אומר לפני שהוא יוצא מהבית לתפילת קבלת שבת, להזכיר ככה את הדברים האחרונים שצריך לעשות בבית. אומרים חז"ל, אתם יודעות שביום שישי אחרי הצהריים, השטן בא לבקר. הזמן לחוץ, ויש דברים שלא הספקנו, והוא נכנס למקלחת ותפס להוט המקלחת, והיא מחפשת השמלה ועוד לא גייצו אותה, והיא עוד לא הוציאה מהתנור את החלות, והחדר הזה עוד לא שטוף. בקיצור, השטן מחפש את הרגעים האלה, הרגעים הכי הכי לחוצים, זה הרגעים שלפני כניסת שבת. וזה מאוד חשוב שאבא ישאל, אסרתם, ערבתם, מדליקו את הנר. זה מאוד חשוב, שלא נשכח. אבל אומרים חז"ל, תגיד את זה בנחת. אפילו שבפנים יש שערות, עוד לא גמרו את זה וציפית לזה, ומה יהיה עם זה, ועוד זה עוד לא גמרנו. לא, 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 לא. תגיד את זה בנחת. אתה רוצה שהדברים יתקבלו? אל תהיה בתוך הסערה, אל תהיה בתוך הבלגן, אל תהיה בתוך ההתרגשות, תניח את זה באיזה מגירה כרגע, תשאיר את זה באיזה מגירה, זה לא הזמן, זה לא המקום, זה לא העניין. בנחת, למרות שהאחריות על שבת היא אחריות מאוד מאוד גדולה לעשות את זה בנחת, זה חז"ל מחפשים את הרגעים הכי מלחיצים, הכי לא מסודרים, הכי שאתה רוצה כבר שהכל ייגמר. רגע, תעצור, תעצור, תניח מסך בינך לבין כל הכעסים וההתרגשויות, ותגיד את זה בנחת. אחרת זה רק יעשה עוד יותר שערות. ואמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. אז בעצם כל המקורות האלה אומרים לנו, שמה שהתרחש בבית הזה של האיש הלוי היה הפוך, 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 הפוך לגמרי ממה שצריך להיות בכל בית. קודם כל שהוא לוקח אותה בלי כתובה. מה זה לקחת אישה בלי כתובה? אמרנו, אישה זה לא מסתיק. לא לועשים, 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 זה מפסיק להיות מתוק, יאללה, זורקים לפח, מחפש מישהי אחרת, אין דבר כזה. יש לך אחריות. אתה מתחתן, אתה מקים בית, תבין, יש לך אחריות על החיים. יש לך אחריות על האישה הזאת. אתה צריך להיות לה חומה, אתה צריך להיות לה מגן, אתה צריך לעטוף אותה, שהיא תרגיש בטוחה בעולם הזה. אם אתה לא תעטוף אותה, מי יעטוף אותה? אם אתה לא תיתן לה את הביטחון, מי ייתן לה? אישה זה לא סמרטוט. וזה מה שאמרנו שכתוב בימים ההם, ומלך הן בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עשיתם שיעורי בית? אמרתי לכם לכתוב מה זה מלך. מה זה מלך? מה אתם אומרות? אחריות, עוד. אבא, מה עוד? בקול, בקול. לא שומעת. מה? כן, יש לו ביטחון כלכלי. כן, מה עוד? מנהיג, כן. מחליט. אז למה כתוב בימים ההם אין מלך בישראל? מה? למה כתוב בימים ההם אין מלך בישראל? מה את אומרת? אין את כל זה באיש. אדם, כל אדם בחיים שלו צריך להיות מלך. אדם צריך להיות אחראי, ואדם צריך להיות רציני, ואדם צריך לקחת אחריות על מה שקורה מסביב. כי בעם ישראל באותו זמן לא היה מלך, וזה שלא היה מלך זה היה ביטוי לזה שלא רצינו לקחת אחריות, לא רצינו מלך, לא רצינו מישהו שיכוון, לא רצינו מישהו שיגיד לנו מה לעשות, רצינו איש הישר בעיניו יעשה, שכל אחד יעשה מה שהוא מרגיש, מה שבא לו, מה שטוב לו, מה שמתחשק לו. זה לא מלכות, זה לא מלך. עכשיו זה שאין מלך בישראל, אני אומרת שוב, קודם כל זה ביטוי שבכל אדם פרטי לא היה כוח להיות מלך אמיתי, כן? רוצה להיות הפוך, חסר אחריות, מה שמתחשק. וזה שאין מלך בישראל, בכלל אין מלכות, זה אומר שגם את המלכות האלוקית אנחנו לא כל כך רוצים לקבל. אנחנו מאוד רוצים להאזין לעצמנו, בעיקר לעצמנו, לכל רגע מה שמתאים לאותו רגע. אז אין מלך בישראל זה שכל בן אדם אין בו מלכות, ואין מלך בישראל זה שאין לנו ביחד מלכות, כי כשיש מלכות אז יש חוקים ויש סדרים, ואתה צריך להקשיב, ואסור לעשות רעש בין 2-4, ואסור לנסוע ברמזור אדום, וצריך לשלם מיסים, וצריך לעשות מילואים, ועוד מיליון דברים שאתה צריך לעשות כשיש מלך, כי המנהיג קובע לך הרבה דברים, וזה לא נוח, וזה לא נעים, וזה לא תמיד פשוט, ומי רוצה את זה בכלל? אבל זה שאין מלכות זה אומר גם שאין מספיק כפיפות כלפי המלכות האלוקית. ואם אין כפיפות כלפי המלכות האלוקית, אז באמת איש הישר בעיניו יעשה. והאיש הזה לוקח את הפילגש ועושה מה שהוא רוצה, ובסוף זה מפיל רבבות מישראל. בסוף מהקרב הזה נפלו כל כך הרבה אנשים, ששוב הרב דני ישלים לכם את זה בעזרת השם, את מה שקרה בקרב עם בנימין. אבל אני חושבת שמה שהנביא מבקש, שנהיה מוכנים להיות אנשים רציניים. שנהיה מוכנים להיות מלכים, שנהיה מוכנים לקחת אחריות על החיים שלנו, שלא ניתן לכל איזה רגש או דמיון או איזה חפץ להזיז אותנו ממקום למקום, מימין לשמאל ומשמאל לימין, ולא. לדעת שיש לנו אחריות, ובסוף באמת אחריות של כל אדם על החיים הפרטיים שלו, זה משפיע על החיים של האומה, אין מה לעשות. אם כל אחת תקים בית של תורה, של אור, של ישרות, של אמת, בעל שלי יתבלבל. לא ידוע. אני אעצור, זה רמז שאני צריכה לעצור.
הסיפור הבא, אם זה על זה, אני אעצור.
הסיפור מזעזע, כי זה מה שהיה. זה, תראו, הסיפור הזה קרה בתחילת תקופת השופטים, והוא כתוב בסוף תקופת השופטים, בגלל שמתוך זה אנחנו מבינים למה שמואל מוביל אל המלוכה. חייבים מתוך זה מלכות. כל ספר שמואל זה להגיע אל המלכות מתוך המצב הקשה של ספר שופטים. טוב, נעצור פה.